היא מושלמת, אין בה פגם. פשוט תשימו הרבה תמונות. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. כבר כמה שנים שאי אפשר להתחמק ממנה. היא בכל מקום. מתיישבים על הספה בסוף יום ארוך כדי לבעוט באיזה ריאליטי לשיקום מוח מחוק, היא שם. מחליטים להתפנק עם איזו סדרת דרמה ישראלית חדשה, היא שם. יוצאים לקולנוע כדי לצפות בסרט חדש ולברוח קצת מהמציאות, היא שם. וגם אם יוצאים לרחובות כדי להתנתק קצת מהמסך ולחוות את החיים עצמם, אל תשלו את עצמכם, היא גם שם. לא מרפאה, משקיפה אליכם משלטי חוצות, מפצירה בכם בחיוך ששווה מיליונים להצטרף לאיזה בנק או לקנות איזה מזגן כדי להפוך את חייכם האפורים והמיוזעים לקצת יותר נסבלים. הקיץ הנוכחי הוא העונה הרותחת של רותם סלע, ואף מזגן לא יוכל לצנן זאת. הקריירה של הדוגמנית שהפכה לפרזנטורית, שהפכה למנחה, שהפכה לשחקנית, הגיעה עכשיו לנקודת C, ונראה שלסלע אין כוונה להרפות מאף כובע. מלכת הג'אגלינג העכשווית של עולם הבידור הישראלי מדלגת לנגד עינינו מתפקיד לתפקיד, ממסך למסך, מרעיון לרעיון, ולא עוצרת לרגע. היא ממצבת את עצמה כמולטי-טלנט, קונגלומרט של כישורים שנתון באריזה מרהיבה במיוחד, ועולם הבידור המקומי קונה את זה. סלע הולכת ומתבססת לנגד עינינו כאימפריה בידורית ועסקית של אישה אחת. עוד לא הספקנו להתאושש מכל הספורט הזה של נינג'ה ישראל, וכבר היא מסתערת שוב על המסך של קשת יחד עם אסי עזר, כדי להנחות עונה חדשה של הכוכב הבא. עוד לא הספקנו להקל את הסדרה ירושלים של הוט, שבה הופיעה בתפקיד ראשי כקצינת משטרה קשוחה, שמגיעה לעיר העתיקה בניסיון להשליט בה קצת סדר, וכבר צריך להתרגל לראות אותה מחכבת בבלאדי מורי של יס, מגלמת רופאה שמתאהבת בבחור עשיר, ומתקוטטת עם חברת ילדות שהיא שותפתה לדירה. וגם עדיין לא התגברנו על הסחרחורת כתוצאה מהדילוגים התזזיתיים שלה בין קמפיינים. דיסקונט, טורנדו, קאזה, גלקסי, מה לא? וכבר היא מטריסה לעברנו עם דריסת רגל בזירה חדשה, בקולנוע, בהופעת אורח כאורה, במתכוון, בסרט החדש של ערוץ הכיבוד, עולה לראש. אם כל זה לא מספיק, הרי כמעט כל פרויקט חדש שלה מלווה ברעיונות בתקשורת. כמי שהייתה פעם בצידו השני של המתרס, ושימשה ככתבת בתוכנית של גיא פינס, סלע מכירה תקשורת, מבינה תקשורת, יודעת להתנהל מולה היטב. היא צולחת רעיונות באופן מיטבי, מדלגת בכלילות מעל בורות שידוענים אחרים היו מתרסקים לתוכם, וכמובן נעזרת בפוטוגניות השערורייתית שלה כדי לעטוף את הכל באימג'ים שבין כה גורפים את מרב תשומת הלב. על הדרך היא גם מתחזקת את אחד מחשבונות האינסטגרם הנצפים בישראל, עם כ-1.1 מיליון עוקבים. מרשה לעצמה להביע דעות נחרצות בענייני השעה, ויודעת היטב שכל פוסט שכזה זוכה מיד להידהוד באתרי החדשות, הרכילות ותוכניות האירוח, מציא דיונים ברשתות החברתיות, מקפיץ ח"כים וראשי ממשלה מרבצם אם צריך, ומעלה לסדר היום הלאומי את הנושא המדובר, אבל גם, לא פחות, את רותם סלע עצמה. אז רגע לפני שמאשפזים פה מדינה שלמה בעקבות נת יתר של כוכבת בהירת שיער ותכולת עיניים, שהיממה את הלבנט בידיעה שבלונד יכול להגיע עם אינטליגנציה מובנית, הגיע הזמן לעצור רגע ולהבין כיצד כל זה קרה. איך הפכה ילדה טובה קריית חיים, שהתגלתה בקניון והייתה לדוגמנית הלבשה תחתונה, למלכת הרייטינג של ישראל? כיצד היא מצליחה לתחזק כמה אפיקי קריירה במקביל ולהגיע בכולם לטופ? איך אפשר להתייצב לצד חבר ששמו נקשר בהטרדה מינית בעיצומו של עידן מיטו ועדיין לצאת מזה פמיניסטית? ובעיקר, האם אפשר לסמן את העובדה שסלע נמצאת עכשיו בכל מקום שפניה ניבטות אלינו מכל מסך כחשיפת יתר שמסכנת את העתיד המקצועי שלה? האם אנחנו חוזים ברגעים אלה ממש בנקודת השיא של כוכב השביט הזה שנקרא רותם סלע, ומכאן ואילך תתחיל דעיכה בלתי נמנעת, והכוכב הזה יתחיל לקרוס לתוך עצמו. נתחיל בלהבין איך כל זה קרה, מאיפה היא בכלל הגיעה ואיך הכל התחיל. סלע, שהחודש תהיה בת 39, נולדה בקריית חיים הצעירה בשתי בנותיהם של מורה ומנכ"ל של חברה לציוד רפואי. לאורך השנים סיפרה ברעיונות שהייתה טומבוי ונהגה לשחק עם הבנים, שלא הייתה מאלה שמתגנדרות ומתקשטות, שידעה שהיא ילדה יפה ולא עשתה מזה עניין. בתיכון שבו למדה בקריית חיים היא הייתה מהמקובלים, מספר חבר לשכבה, אבל גם אחרי שהתפרסמה היא הייתה נחמדה. תמיד הוא רוצה לפתח שיחה. יש קבוצת חברות מהקריות שמלווה אותה שנים. מורה מהתיכון אומרת שכשהיא הייתה נערה, לא היה ברור שהיא תהפוך לאישה המפורסמת בישראל. היא הייתה ילדה רגילה, תלמידה טובה, לא היה שום דבר חריג. בגיל 15, כשהיא הסתובבה בקניון בתל אביב, סוכן הדוגמניות רוברטו בן שושן ראה אותה, התלהב, הציע לה לעבוד ונפגש עם הוריה כדי לשכנע שהם יכולים להיות רגועים. 3 שנים היא דגמנה, למדה שעדשות המצלמה אוהבות אותה, שהרזון הטבעי שלה בשילוב הבלונד והעיניים הכחולות זו פנטזיית המונים שעובדת. היא השתתפה בקמפיינים של רשתות אופנה גדולות, הרוויחה כסף ובגיל 17 עברה עם משפחתה לקיסריה. אחרי שירות צבאי בקריה בתל אביב וטיול של כמה חודשים בדרום אמריקה, היא לקחה כמה שיעורי משחק אצל משה איבגי, אבל החליטה די מהר שזה ממש לא בשבילה. במקום זאת היא חזרה לדגמן. מותגי אופנה, רשתות גדולות, קמפיינים מובילים, דוגמנית מבוקשת. אבל כבר אז זה לא הספיק לה. כך קרה שב-2006 היא הצטרפה ככתבת לתוכנית ערב טוב עם גיא פינס, ובמקביל התחילה ללמוד משפטים ומינהל עסקים במרכז הבינתחומי. אני רוצה להיות אשת עסקים כמו אבא שלי, סיפרה אס מראיון לפנאי פלוס. באותו ראיון, כשהכתבת הדס בשן התייעצה איתה מה עוד כדאי לשאול אותה, ענתה סלע, הייתי שואלת את עצמי כמה זמן לוקח לי להתארגן לפני שאני יוצאת מהבית, כי אפשר ללמוד מזה לא מעט עליי. התשובה היא מה שחבר שלי אומר לי, וזה שאלוהים העניש אותי כשעשה אותי יפה. אני נורא ביקורתית כלפי עצמי. מה, לא קורה שאת יוצאת מהבית בסחבה? טעתה המראיינת. גם אם כן, אני בטח אחשוב 40 דקות באיזו זווית לשים אותה, ענתה הסלע. אינטליגנטית, חדה, מחושבת, בעלת ביטחון עצמי, מודעת מאוד ליופי שלה ולאופן שבו רואים אותה. כבר אז היא הייתה מצוידת כנראה בכל אלה. וכן, כבר אז היא הבינה היטב תקשורת. באותה תקופה היא החליטה בכל זאת לחזור ולתת צ'אנס למשחק. במקום ללכת ללמוד באחד מבתי הספר למשחק, בחרה ללמוד בשקט, בפרטיות, אחת על אחד. היא התחילה ללמוד אצל מאמן השחקנים ערן פסח, שממשיך ללוות את הקריירה שלה ועבד בין השאר גם עם רן דנקר, נטע ריסקין, יובל שרף וליאורה ריבלין. וזה השתלם. ב-2009, כשהגיעה לאודישן לתפקיד ראשי בסדרה חדשה בשם "אבודים באפריקה", סתירה על קמפיין דוגמנות שיוצא להצטלם באפריקה ומסתבך, היא כבשה מיד את ליבם של היוצרים. בכל ערוץ טלוויזיה ישראלי משתוקקים היום לזכות באבק הכוכבים של רותם סלע, שירעיף מעט זוהר על לוח השידורים שלהם. משעשע אם כן לגלות שדווקא כשאבודים באפריקה הייתה על השולחן, מי שלא רצו אותה היו אנשי מחלקת הדרמה של יס. הם ממש לא התלהבו מהרעיון להפקיד תפקיד ראשי בסדרת דרמה מושקעת בידי דוגמנית בעלת אפס ניסיון. בגלל שזו סתירה על קמפיין דוגמנות, בחנו הרבה שחקניות ודוגמנויות לתפקיד הזה, מספר יובל שפרמן במאי הסדרה. רותם הגיע, והאמת שהייתי די מופתע כי היא שיחקה ממש מעולה. אבל כשהלכנו לפרזנטציה אצל הזכיין, הם בכלל לא רצו לשמוע עליה. רק אחרי שאיימתי לעזוב, הם אישרו לנו אותה. כשהחלו בהכנות לצילומים לדבריו, כבר מהרגע הראשון, סלע הוכיחה את עצמה כסופר מקצועית. היא תמיד באה מוכנה, תמיד מדויקת, תמיד עם גמישות לקבל הערות, אומר שפרמן. היא הפגינה אינטליגנציה וגם הומור, תמיד ידעה לשלוף אותו מהטקסט. במקרה הזה אנחנו ליהקנו לפי טייפקאסט, אבל זכינו בשחקנית, וזה כיף. האופן שבו הוא מתאר את חוויית העבודה עם סלע חוזר ועולה שוב ושוב בשיחות עם אנשים נוספים שעבדו איתה לאורך השנים. כולם, בלי יוצא מן הכלל, מתארים אותה כמקצוענית, משקיענית, אחת שלא פוחדת מעבודה קשה, מגיעה מוכנה לכל יום צילום, תמיד יודעת את הטקסטים בעל פה, לא עושה לעצמה הנחות. גם המילים אינטליגנציה, הומור וביטחון עצמי חוזרות על עצמן שוב ושוב כשמדברים עליה עם אנשים שמכירים אותה. בצפייה עכשווית באבודים מאפריקה, המשחק של סלע בהחלט מרשים. הוא טבעי, זורם, לא חורק. אמנם היא נדרשת לשחק דוגמנית, דמות שמבחינה מקצועית לפחות לא מאוד רחוקה ממי שהייתה אז, ובכל זאת, תפקיד ראשי ראשון בסדרת דרמה, והיא לקחה אותו בהליכה בלי ניסיון של ממש. העבודה הקשה שהשקיעה לא ניכרת על המסך. זמן קצר לאחר מכן נכנס לתמונה אסי עזר, שהוא כידוע נדבך מרכזי בחיי המקצועיים וגם הפרטיים עד היום. הוא ליהק אותה לתפקיד ראשי בסדרה להיות איתה, אחרי שחברתו הטובה הקודמת בר רפאלי, שאמורה הייתה לחכב בה, הבריזה. ושם הכל התפוצץ. הסדרה עלתה ב-2013. סלע גילמה את הגיבורה, דוגמנית מצליחה ועשירה, מצחיקה ויפה, אחת שיש לה הכל, ומכל הגברים בעולם מתאהבת דווקא באופה מבת ים, אביב אלוש, שחווה קשיים בזוגיות. הקהל חיבק את הקומדיה הרומנטית הזאת, השידור בפריים טיים של קשת הפך את סלע לחוכבת השעה, ומאז כדור השלג הזה התגלגל במהירות. סלע הופיע בעונה הרביעית של הבורר ובשתי עונות המשך של להיות איתה. הנחתה שרשרת תוכניות ריאליטי בפריים טיים של קשת, לצידו של החבר הטוב אסי עזר. הכוכב הבא, רק רוצים לרקוד, נינג'ה ישראל, ואת האישור הרשמי להיותה כוכבת לוהטת בשמי הפריים טיים המקומי, קיבלה ב-2016. כשחתמה על חוזה טלנט עם קשת, הנחשב לאחד החוזים הטלוויזיונים הנחשקים בתעשייה. היא גם הופיעה בסרט הנאורים גליס קונקט, והתחילה לתקתק סדרות דרמה בקצב מבהיל. אוטונומיות, הוט 2018, הפסיכולוגית, יוטיוב וכאן 2018, הטבח, יס 2020, ירושלים, הוט 2022, בלאדי מורי, יס 2022. היא הכוכבת שלנו בארץ כרגע, אומרת המלהקת מיכל קורן, שליהקה את סלע לתפקידים ראשיים בירושלים ובפונדקאית, סדרה חדשה של קשת שמצטלמת בימים אלה. היתרון שלה שהיא גם כוכבת, גם יפה, גם שחקנית טובה, טבעית, אותנטית ואינטליגנטית, וגם מושכת קהל. בליהוקים יש הרבה פעמים רצון להפתיע, להביא לתפקיד מישהו שהוא לא הברור מאליו, וסלע לדברי קורן מצליחה לספק את הסחורה. הרבה פעמים מחפשים לראות אם היא תצליח לשבור את רותם סלע שכולם מכירים, ותביא לתפקיד משהו יותר קשוח, יותר מחוספס. ובירושלים, למשל, זה קרה. וכשזה קורה, מרוויחים גם את השם שלה ככוכבת, גם את הקהל שזה מביא, וגם, כמובן, איכות ומקצוענות. זו מתבטאת בין השאר בכך שסלע תמיד מגיעה מוכנה לאודישנים. היא רוצה לקבל את הטקסט מספיק זמן מראש, והיא באה לקחת את התפקיד, לטרוף אותו. מציינת קורן. מני אבירם, מנכ״ל קסטין התקשורת שהפיקה שתי סדרות בכריכובה של סלע, הטבח ובלאדי מורי, מציין גם הוא שלמרות שהיא הטלנטית מספר אחת בארץ היום, היא אחת השחקניות הרעבות שראיתי. היא נלחמת על התפקידים. אני רוצה עוד אודישן. אני רוצה את התפקיד. מה עוד אני יכולה לעשות? יכולת לחשוב שהיא תשחרר כי יש לה כל כך הרבה דברים במקביל, אבל לא. היא משקיעה בזה. זה חשוב לה וזה עובד. המוטיבציה שלה היא משהו שאנחנו לא מורגלים בו, אומר גורם בתעשייה ומוסיף. קשה לי לפענח את הפסיכולוגיה מאחורי זה. זה מזכיר יותר ספורטאי כמו קריסטיאנו רונלדו, שלא יודע סוב המקצועי מאשר שחקנים ושחקניות. אולי זו עדיין חובת ההוכחה שהיא מרגישה שמוטלת עליה לכאורה, למרות שהיא כבר מזמן לא שם. סתיו אידיסיס, יוצרת בלאדי מורי, מוסיפה שעל הסט היא צנועה, מקצועית נורא, גוד וייב. יודעת מה מתכוונת לעשות בסצנה. גם אם יש בה חוסר ביטחון, ואני בטוחה שיש בה, זה לא יפרק אותה, לא יגרום לה להיות מוסרטת על הסט. יש בה איזה חוזק פנימי, ועם כל הניסיון שיש לה, היא נורא סומכת על אחרים. על הסט שלנו היא לגמרי נתנה את עצמה בידינו. כשביקשנו ממנה ללכת יותר רחוק, למחוזות שהיא פחות חשבה שנכונים, היא שחררה והייתה כפלסטלינה בידינו, וזה פשוט עבד. נורא כיף לעבוד עם מישהי עם אישיות כזאת. לא יאמן כמה היא בריאה וכמה כל מה שאת קוראת נכון, משעמם כמה שזה נכון, שימום המחץ. בטח זה מה שאת שומעת מכולם. היא מושלמת, אין בה פגם. פשוט תשימו הרבה תמונות. סלע עומדת כיום בשורה אחת עם מיטב השחקניות בנו דורה, וכבר מזמן אינה מלוהקת רק בטייפקאסט של הדוגמנית, כפי שהיה בתפקידי המשחק הראשונים שלה. היא יכולה בקלות למצוא את עצמה מתמודדת על תפקיד מול שחקניות מנוסות ומוערכות משכבת הגיל שלה, כמו לירון וייסמן, מגיה זרזר, ואפילו נועה קולר, נטה ריסקין וטלי שרון. כשמביאים בחשבון שכל זה בא לצד המשך התרוצצויות בין קמפיינים ומילוי מחויבות של פרזנטורית, מבינים שהשנים האלה היו עמוסות במיוחד וכאוטיות עבור סלע. והיא מוסיפים לכך את העובדה שב-2010 היא התחתנה עם אריאל רוטר, שהוריו הם הבעלים של רשת קסטרו, וכיום יש להם כבר 3 ילדים, העומס הזה כמובן מקבל רבדים נוספים. סלע, כך נראה, לא פוחדת ממרדף בלתי פוסק אחר אתגרים חדשים. כך מעיד בין היתר ערן פסח, שהוא הרבה יותר ממורה שלה למשחק. פסח עובד איתה כבר 15 שנה, ומשמש בעבורה גם סוג של מנהל אומנותי. הוא זה שחושב יחד איתה על תכנון הקריירה שלה, עוזר לה לבחור פרויקטים, להתכונן לתפקידים, להגיע מוכנה לאודישנים וצילומים. אני חושב שמה שרותם הצליחה לפצח, וזה תקדימי, אף אחת לא עשתה את זה לפניה, זה לשלב אומנות ופריים טיים, אומר פסח. בדרך כלל מי שמופיעים בפריים טיים ועושים פרסומות, כל כך עסוקים בדבר הזה, שזה אמור לדפוק את האמינות שלהם במשחק. אם אני במאי ואני רואה מישהו חשוף מדי, אני אחשוב פעמיים אם לקחת אותו לגלם דמות בסדרה שלי. אבל יאמר לזכותה שזה היה החזון שלה מההתחלה. היא התעקשה להיות שחקנית. אני בהתחלה לא ראיתי איך אפשר להנחות ריאליטי, ובמקביל, כשאת כל כך מפורסמת, להופיע גם בתפקידי אופי. אבל רותם הוכיחה לי שטעיתי. היא התעקשה לא לוותר על שום דבר, והייתה בטוחה שהיא יכולה לעשות את זה טוב, וזה מה שהביא אותה למקום שבו היא נמצאת עכשיו. היא לא התגלגלה לשם במקרה. היא ידעה טוב מאוד שהיא רוצה להיות שחקנית וגם להנחות וגם לדגמן. לשם היא כיוונה כל השנים. וזה מצריך אומץ גדול, כי רוב האנשים פשוט בונים לעצמם תדמית כדי שזה יניב להם הכל. מי שמכיר מקרוב את העניין הזה, של חשיפת יתר על המסך, הוא צביקה הדר. גם הוא הנחה ריאליטי בפריים טיים, גם הוא היה מהטלנטים העסוקים ביותר בטלוויזיה, גם הוא היה במקביל פרזנטור ועשה קמפיינים, וגם הוא התעקש לשחק מדי פעם. הוא היה לצידה של סלע בכוכב הבא, ושיחק גם הוא לאחרונה בירושלים. גם אותי שאלו בזמנו אם אני לא חושש מחשיפת יתר, אבל ככה זה עובד. כשאתה טוב, רוצים אותך, ואתה בוחר לעצמך את הפרויקטים, הוא אומר. זה לא שהיא עושה כל דבר, יש לי תחושה שאם תשאלי אותה, תגלי שהיא אמרה להרבה דברים לא. וכשאת חתומה על חוזה טלנט, את צריכה לעשות כל מיני דברים שאומרים לך. אם היינו בעולם שבו רק אנחנו מחליטים, אז אולי נכון היה לקחת יותר זמן בין פרויקט לפרויקט כדי לייצר געגוע. אבל זה לא עובד ככה בעולם האמיתי, כי העולם מורכב ותאריכי עלייה של סדרות מושפעים מכל מיני גורמים. ואם פתאום מציעים לך לשחק בסדרת דרמה מדליקה, אז מה תגידי להם? תשדרו את זה רק בעוד שנתיים? אנחנו חיים במדינה קטנה. וכשיש משהו מעניין ורוצים אותך, את עושה את זה. וישנו כמובן גם העניין הכלכלי. זו לא בושה לומר, את גם עושה לביתך, מוסיף הדר. אם מציעים לך פרסומת בסכומים גבוהים, את לא אומרת, לא עכשיו, אולי מתישהו, אלא קמה ועושה ומנהלת את זה חכם. והמקצוע שלנו זה רכבת הרים עם עליות ומורדות, לפעמים את למעלה, ולפעמים זה נרגע. בהתחשב בכך שסלע עצמה הגיעה ממשפחה עמידה, ושגם בעלה מצויד בהון משפחתי, על פניו נראה שהאלמנט הכלכלי לא היה צריך להטריד אותה. ובכל זאת, חוזה טלנט בקשת ועוד כמה חוזים של פרזנטורית, הקופה הפרטית שלה בשנים האחרונות צלצלה בלי הפוגה. ואם בדרך כלל שכרם של טלנטים ופרזנטורים נותר חסוי, הרי דווקא במקרה שלה זכו ההמונים להציץ לקרביים המסקרנים של העסק הזה, ולקבל מושג על מיליוני השקלים שמטפיחים את חשבונות הבנק של טלנטי צמרת מסוגה של סלע. בעקבות סכסוך משפטי בינה ובין חברת המסגנים טורנדו, נחשפו בסוף השנה שעברה פרטים על שכרה כפרזנטורית. החברה תבעה אותה על הפרת חוזה בעקבות הסכם פרסום נוסף, שהיא חתמה עם בנק דיסקונט, ובכתב התביעה נגדה צוין למשל שבחוזה הראשון בין הצדדים מ-2016, נקבע שסלע תקבל תמורת שירותיה כפרזנטורית 240 אלף שקלים. סכום שכלל יום צילום אחד של 11 שעות לכל היותר, כל שעת צילום נוספת תומחרה ב-20 אלף שח. בחוזה האחרון מ-2021, הסכום הזה כבר האמיר ל-850 אלף שקל בעבור 3 ימי צילום של 12 שעות, וכל שעה נוספת תומחרה ב-24 אלף שקל. במקביל פורסם בכלי התקשורת, כי בחוזה הפרסום שחתמה סלע עם בנק דיסקונט, נקבע כי שכרה יעמוד על 2.5 מיליון שקל בשנה. ככה, בקטנה. מדברים הרבה בשנים האחרונות על יכולת ההשתכרות של נשים וגברים בשוק הבידור ועל הפער הגדול שקיים ביניהם. רותם היא ההוכחה שכשאת טובה וחזקה ויש לך סוכנים טובים, אז אין חוכמות, אומר הדר. נכון להיום היא מהמובילות, אם לא מספר אחת, בטבלאות השכר של נשים בתחום הזה. בריאליטי, במשחק, בהכל. והיא לא מתנצלת על זה. מגיע לה על זה שפו. היא מתווה ככה דרך לעוד נשים בתחום הזה שיוכלו ללכת בעקבותיה. מעניין היה גם לעקוב אחר האופן שבו סלע בחרה להגיב לחשיפת שכרה ולחיתות הסקרני של ההמונים בכיס הפרטי שלה. אני מאוד נלחמת על השכר שלי. לא נעים לי במצבים האלו. אני יודעת להעביר מסר של איך אני צריכה להיות מתוגמלת, אמרה בריאיון לדנה וייס בחדשות 12 לפני 5 חודשים. היא הודתה שזה לא היה תענוג גדול לראות את שכרה נחשף לעין כל, אבל הוסיפה. אני אומרת, אם כבר נחשף, אז אני חייבת להסתכל על חצי הכוס המלאה ולומר, איזה כיף שהבנות שלי יודעות שאימא שלהן מתוגמלת כמו שצריך. אני שמחה להיות דוגמה למישהי שמתוגמלת כמו הגברים בתחום שלה, אם לא יותר. אני לא מרגישה שאני צריכה להתנצל על מה שאני מרוויחה. אני מרגישה שעשיתי הכל בעשר אצבעות. סלע הצליחה לקחת את הפרשה הזאת, שיכולה הייתה להיות מביכה מבחינתה, ולמנף אותה לטובת מסר של העצמה נשית. גם בחשבון האינסטגרם שלה היא מעלה מדי פעם פוסטים עם טאץ' פמיניסטי. היא סיפרה שם למשל בגאווה על התרעומת של ביתה, על כך ששמה של הכוכב הבא מדיר את הבנות מהעסק הזה. היא העלתה פוסט ביקורתי על אנשי חינוך שמטילים מגבלות לבוש נוקשות על תלמידות בית ספר. כמה מסוכן ומקולקל זה שכבר בגיל בית ספר ילדה מקבלת מבעלי הסמכות בחייה את התחושה שרגליה, ירחיה, הן איבר מיני ולא סתם רגליים, כאלו שנועדו להליכה? והיא העלתה פוסט זועם במיוחד בעקבות האונס הקבוצתי באילת. לצערי הרב, הסיפור הנוראי הזה הוא חלק ממגמה עצובה שבה אישה היא פחות. היא פחות חשובה, היא פחות מתוגמלת, היא פחות בחירה, כתבה שם סלע. היא אגב יותר במלא תחומים אחרים, היא יותר נרצחת, יותר נאנסת, היא יותר מוכפצת ומושפלת. אפשר להביט על הפוסטים האלה בציניות, כעוד מהלך מחושב לבניית תדמית ציבורית נכונה במרכאות, ואפשר לראות בהם ראיית עולם מפוקחת שעזרה לסלע להגיע לאן שהגיעה. במקרה של מכונה שיווקית משומנת כמותה, לא פשוט להחליט מי מהשניים משכנע יותר. בכל מקום, יום לאחר הרעיון עם דנה וייס, שורה ארוכה של תגובות שהתפרסמו בעיתונות וברשתות, מיהרו להכתיר את סלע כאייקון פמיניסטי. אבל דוקטור יעל משאלי, מרצה בחוג למגדר באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בן גוריון, מסבירה שאייקון פמיניסטי הוא מינוח בעייתי, כי יש הרבה מדדים לפמיניזם. ולהכתיר מישהי כאייקון כזה בלי להתייחס למעמדה הסוציו-אקונומי ובלי לשאול אם היא אכן מייצגת את מרבית הנשים בישראל, זה מוזר. אם אנחנו מכתירות אישה לבנה ממעמד גבוה לאייקון פמיניסטי, אז אנחנו ממשיכות את מה שהפמיניזם הלבן עשה ממילא, שזה קודם כל לדאוג לנשים שמצבן טוב יותר מלכתחילה. למרות זאת, לסלע בהחלט מגיע קרדיט על האופן שבו הגיבה לחשיפת שכרה, מבהירה משאלי. אנחנו חיים בחברה שמקדשת עקרונות קפיטליסטיים, שעדיין מאורגנת לפי עליונות גברית ומדדים שגברים הציבו, ולפיהם, אם את מרוויחה הרבה כסף ומסוגלת לעמוד על שלך, את נחשבת סיפור הצלחה. ובתוך המערך הזה שעדיין מפלה נשים, משלם להן פחות ומקדם אותן פחות, יש משמעות לכך שאישה דורשת את הכסף שמגיע לה. אם זה ייתן השראה לנשים לבקש ברעיון עבודה את הכסף שמגיע להן, זה מעולה, אומרת משאלי. צריך גם לשים לב שנשים יפות, דוגמניות או שחקניות, בדרך כלל עוברות זילות שכל אישה נשית סובלת ממנה. כלומר, אנחנו עדיין מאוד מופתעים שאישה יפה היא חכמה, או שיש לה עמדה או דעה על משהו. זה מעיד בעיקר על החברה המאוד סקסיסטית שמציבה מיתוס יופי בלתי אפשרי, ובו בזמן מראה שגם אלה שעומדות בו נתפסות כמי שאין להן שום דבר אחר להציע. ורותם סלע חרגה פה מהמיתוס הזה. ברמה האישית טוענים אנשים שעבדו איתה לאורך השנים, סלע נעימה, עניינית ולא מתנסית. היא בחורה מאוד יפה, מגניבה כזאת, אבל יש בה משהו שהופך אותה מיד לחברה שלך, כי הדיבור וההתנהלות שלה מאוד בגובה העיניים, אומר הדר. יש בה איזו ישראליות מדליקה שהיא מאוד טבעית ולא מתאמצת. כאלה שעבדו לצידה בהפקות הריאליטי מעידים ששם היא מאוד מקפידה על האופן שבו תצולם, על איך תראה על המסך. היא מגיעה מצוידת בצוות ביוטי פרטי משלה, איפור, שיער, תלבושות וכו', ולצלמים, תאורנים ועובדים אחרים על הסט, היא יודעת לבוא בדרישות מאוד מפורטות ונחרצות, לא עושה להם את החיים קלים. בהסדרות לעומת זאת, היא משתמשת בשירותי האיפור וההלבשה של יתר השחקנים, לא משחקת אותה דיבה. בכל מקרה, סלע הפרפורמרית, זו שרואים על המסך, שונה מסלע של היומיום, של החיים האמיתיים, מבהיר פסח. היא הרבה יותר פשוטה וביתית. היא ממש חננה. ותשמעי, לא סתם היא כל כך מצליחה. עברתי איתה את כל הלידות, ואני לא זוכר פעם אחת שהיא הורידה את הרגל מהגז. היא לא עושה לעצמה הנחות, ויש לה בלנס מושלם בין היגיון לרגש, ובגלל זה היא שחקנית מאוד טובה. היא מפוקסת, חדה, לא מתבלבלת, ויודעת לספק את הסחורה. גם אם היא הייתה הולכת להיות סנדלרית, היא הייתה נהיית סנדלרית כוכבת, כי היא מאמינה במה שהיא עושה, והיא תגרום גם לך להאמין בה ולסמוך עליה. היא יודעת בדיוק מה היא רוצה, והיא פועלת לפי זה. היא אשת עסקים, והכישרון שלה זה העסק שלה. היא שולטת בהכל, היא מנהלת את הכל. תמיד ההחלטות הן שלה. למה היא לא עושה תיאטרון? בגלל סדרי עדיפויות, עניין של זמן. הקריירה שלה כרגע בטלוויזיה. בשביל פחות מסכומים מסוימים היא לא יוצאת מהבית? כמו לינדה אבנג'ליסטה, שעל פחות מ-X לא יוצאת מהמיטה? רותם לא משחקת בשביל הכסף, תאמיני לי. יש לה את הבאג של המשחק, אז זה ממש לא קשור. למרות שאני מניח שאם רוצים אותה בתיאטרון, הם יבינו שצריך לשלם. בתגובה לשאלה אם לצד שיקולים אמנותיים ושיקולי לוז, גם השיקול הכלכלי משחק תפקיד בבחירת הפרויקטים של סלע, נמסר מסוכנות השחקנים ADD המייצגת אותה. אנחנו מאוד אוהבים וגאים בבחירות שעשינו עד היום. בינתיים, אפילו לקמפיינים שבהם בהחלט משלמים, סלע מתייחסת ברצינות. פסח מבהיר כי הם מתכוננים אליהם מבחינת המשחק, וגם לרעיונות היא מגיעה מוכנה, מקפידה לשדר ביטחון עצמי ושליטה בסיטואציה. זה בלט במיוחד באותו רעיון שעשתה איתה דנה וייס, זמן קצר אחרי ששתי פרשות שעלולות היו להרער או כל אחת אחרת, עשו כותרות והסעירו את הרשתות. האחת הייתה כאמור חשיפת שכרה בקמפיין טורנדו, והשנייה עדותו של השחקן יהודה נהרי על כך שחברה הטוב של סלע ושותפה המקצועי אסי עזר הטריד אותו מינית. אבל גם במקרה האחרון, סלע הגיעה מוכנה. היא נצמדה לדף מסרים שהכינה לעצמה מן הסתם מראש, והתייצבה לצידו של עזר בלי למצמץ. בחרתי להאמין לו. לא ברור איך זה מסתדר עם העמדה הפמיניסטית שהיא מציגה, אבל כשאומרים את הדברים עם מספיק ביטחון, מתברר, אפילו מנחה מנוסה כמו וייס, עלולה להשתכנע. מהסוכנות המייצגת את סלע נמסר בעניין זה, כי רותם נתנה את תשובתה לשאלה ברעיון עם דנה וייס. הזריזות שבה סלע מיירה לתמוך בעזר, שסרב להתראיין לכתבה הזאת, לובטה בחיבוק המגונן שהעניקה לו אז קשת. מומחי היחד של גוף השידור החזק במדינה עשו פליק פלקים כדי למזער נזקים והלכו על ביצים בניסוח ההודעות לעיתונות. מבחינת קשת, זה היה להציל את ביצת הזהב היקרה שלהם, את הצמד אסי ורותם, שכבר מזמן הפך לפנים של הערוץ, וסייע למצב אותו כזירה המובילה של הריאליטי הישראלי. בפועל, סלע ישרה קו עם קשת. מבחינתה זה היה להתייצב לצד חבר טוב ושותף עסקי, שהוא חלק בלתי נפרד מההצלחה שלה. בקשת, סירבו להגיב. אז הוא זה שהביא אותה לחזית הריאליטי. אחרי להיות איתה, הוא הציע לחברים בהכוכב הבא לשלב אותה לצידו בהנחיית העונה השנייה. הזוגיות שלהם היא הכי חזקה שיש בטלוויזיה, אומר עורך ובימאי התוכנית יואב צפיר. היום, כשאומרים מנחים, דבר ראשון חושבים על אסי ורותם. הם הביאו לתוכנית פרספקטיבה חדשה ולא קלישאתית. הם יצרו שפה שהיא קומית, אבל גם מכבדת ואוהבת. לנשים לא תמיד נוח בתעשייה הזאת, לא תמיד מתייחסים אליהן ברצינות. אבל סלע היא אישה מאוד חזקה ודעתנית, מבהיר צפיר. צביקה אדר מוסיף כי היא יכולה לשחק סטארית, אבל סטארית נגישה. בשנים האחרונות מדברים על זה שאין לנו כוכבות נשים, אבל היא מביאה למסך משהו מאוד חזק. ואילו סתיו אידיסיס מודה שחשיפת היתר של סלע הרתיעה אותה בהתחלה. לרותם יש סטאר קואליטי שלא רואים הרבה בארץ, היא אומרת. וסטארית ברמה כזאת, שרואים בכל הפסקת פרסומות ובתוכניות ריאליטי למיניהן, מצד אחד יש רצון גדול לקחת אותה כי היא מביאה קהל, ומצד שני פחד ממיאוס מזה שראו אותה כבר יותר מדי. אבל הדילמה הזאת, שהייתה מאוד גדולה אצלי בראש, נמחקה באחת אחרי האודישן הראשון שלה. בעניין זה מזכירה מבקרת הטלוויזיה ליאת אלקיים, הארץ, שהשחקן הוגו אובריין אמר פעם שיש 5 שלבים לקריירה של שחקן. מי זו רותם סלע? תשיגו לי את רותם סלע. תשיגו לי מישהי כמו רותם סלע. צריך רותם סלע צעירה. והאחרון, תזכירו לי מי זאת רותם סלע? העובדות מדברות בעד עצמן. סלע מצליחה להישאר בשלב השני מעל ומעבר לזמן הצפוי. אולי זה הצירוף של המראה הכל כך לא ישראלי והאישיות הכל כך כן. הדבר והיפוכו. ובכל זאת, האם היא לא מסתכנת בחשיפת יתר? מסתכנת? אנחנו בשלב הרדיו-אקטיבי. מתרחן לראות אותה כבר מזמן, אבל הכל בחיים יחסי. אסי עזר מתרחן יותר. עם הרחבת המנעד היא גם התחילה לדרוך לשחקניות אחרות על הבלטה. את התפקיד בירושלים, למשל, גם נועה קולר הייתה שמחה לעשות מן הסתם. מי מפסידות מזה? או שכולן מרוויחות? בעיקר הסדרות מפסידות. לא ראיתי את ירושלים, אבל כן ראיתי את בלדי מורי, ולא השתכנעתי שסלע רופא או רווקה, ובעיקר לא נראה שהיא ממש מחבבת את החברה הכי טובה שלה מורי, נעמי לבוב המצוינת. מה התפקיד הכי טוב שלה, לדעתך, עד כה? הייתי אומרת שרותם סלע היא תמיד רותם סלע. אז מה זה משנה? אבל זה לא נכון. היא שחקנית קומית פצצה, ודווקא כשהיא משתחררת מלוק הברבי היא במיטבה. אהבתי אותה מאוד בסרט החדש של ערוץ הכיבוד עולה לראש, והכי הכי אהבתי אותה בפרק הראשון של הכל תום, התוכנית הקומית של תום יער בתפקיד מורן ההיפית. ואילו מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, ניר וולף, סבור שמכיוון שסלע נמצאת בכל מקום, ומאחר שהיא אחת הטלנטים היחידים שעובדים גם בהוט, גם ביס וגם בקשת, היא די ממעיסה את עצמה בהדרגה. קשת אוהבת להעצים את הטלנטים שלה ומציגה את סלע כממיה לאומית, וצריך להבין שיש פה סבך של אינטרסים, הוא אומר. לאחרונה למשל היא עשתה תפקיד קטן בסרט של ערוץ הכיבוד. בגלל שערוץ הכיבוד עובדים עם קשת וארץ נהדרת, אז כל מיני טלנטים שלהם, כמו סלע, אירן זרחוביץ' ותום יער, השתתפו בסרט הזה והתראינו כדי לקדם אותו. ואומנם, בכתבה שצולמה בפרימיירה של הסרט הזה ועלתה לפני כחודש באתר מאקו של קשת, הבליחו שלל כוכבי קשת וארץ נהדרת לצד כוכבי הסרט. כולם מחייכים ושמחים ומאושרים. כשזרחוביץ' נשאל שם אם היה מלהק את סלע לארץ נהדרת, הוא ענה, בטח, היא מאוד מצחיקה. וסלע מצדה מיירה להגיב בהתלהבות. הוא אמר שכן? אז אני אתפוס אותו במילה. סתם בדיחה מתגלגלת או רמז לדלת נוספת שסלע עומדת לפרוץ בקרוב בשעתה. בקשת אפשר להניח לא ממש התנגדו למהלך כזה. ובכל מקרה, נראה שלפחות בינתיים, הבלונד והחיוך היפה של סלע לא הולכים לשום מקום. בחודשים הקרובים הם ימשיכו להתקיף אותנו ממסך הטלוויזיה, ממסכי הקולנוע, משלטי החוצות. סלע קיומנו לא ייעלם כל כך מהר מהשטח. היא מושלמת, אין בה פגם. פשוט תשימו הרבה תמונות. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.